ערב טוב, שבוע טוב. אדמו"ר הזקן אמר פעם שיהודי צריך לחיות עם הזמן. לחיות עם הזמן זה לראות מה הזמן מלמד אותו. אז יש זמן במובן של מספר שנות חיי, ויש זמן במובן של עונת השנה, ויש זמן במובן של פרשת השבוע, ולראות מה יכול ללמד אותי הזמן. כי הזמן הוא מורה, ואם אני תלמיד טוב ואני קשוב לזמן, אז רמת ההוראה הולכת ומתפתחת, הולכת וגדלה. אני לומד עוד דברים, אני לומד עוד רעיונות. ובפרשת השבוע מסופר שאחרי שנפטר אהרון הכהן, הגיע הכנעני להילחם בעם ישראל. והיה פחד גדול, כי בעצם היה כבר וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל ואיש ממנו שבי. וידר ישראל נדר לאדוני ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי והחרמתי את הרעם. אשמע אדוני בכל ישראל, ויתן את הכנעני, ויחרם אתם ואת הרעם, ויקרא השם המקום חורמה. יש לנו כלל, מה? המקום, ויקרא את שם המקום חורמה, מלשון חרם. הרבה פעמים, הפחדים הכי גדולים של האדם מגיעים בעקבות איזושהי טראומה. כשבן אדם פוגש שוב בחייו משהו שמזכיר את אותה טראומה, אז הוא נכנס לכמין חרדה ושיתוק, והוא מתקשה להתמודד עם העניין שעומד בפניו. לדוגמה, כשדוד המלך מגיע לתל הזקה ורואה את עם ישראל עומד מול גוליית ומשותק. יש את התיאור המאוד מפורסם שגוליית עומד ומחרף מערכות אלוהים חיים, וכולם מהססים לגשת אליו, ובא דוד ומתעניין מה קורה, ואחרי זה גם הוא משנס מותניים והוא נכנס לתוך ההתרחשות הזאת, מנסה לפעול שם. אבל יש מידע שהוא קצת חסר לנו, מאיפה הגיע השיתוק הזה. השיתוק הזה הגיע שבעצם לעם ישראל כבר היה מפגש עם גוליית. היה מלחמה של פלישתים מול ישראל, ובאותה עת המרכז הרוחני של עם ישראל היה בשילו. והם לקחו לעזרה את ארון הברית משילו, להביא אותו אל הקרב מול פלישתים, שייתן סיוע רוחני. ומה שקרה הוא שבהתחלה זה הועיל, ואחרי זה, אחר כך, לא רק שהקרב לא הסתיים באופן חיובי, אלא גם ארון הברית נלקח בשבי, ושני בני אלי, הכהן הגדול, שהם אלו שהיו אחראים על הארון, נהרגו באותו קרב, ועוד אלפים רבים מישראל. אומרים חז"ל שמי שפיקד על אותו קרב ולקח את ארון הברית בשבי היה גוליית. עכשיו, אנחנו לא כל כך מודעים לסיפור הזה, לאותו אירוע שמופיע בתחילת ספר שמואל, רק ביחסיות של אותם ימים זה היה כמו חורבן בית המקדש. כי באותה עת המרכז הרוחני החשוב של עם ישראל בארץ ישראל היה משכן שילה, והמרכז הכובד הרוחני במשכן שילה היה ארון הברית. ארון הברית זה היה ארון שכשבני ישראל יצאו ממצרים, אז שם שמו את לוחות הברית, שם היה גם המטה של משה, ובעצם היה מרחב פיזי שהיה שם את הגילויים הרוחניים הכי נשגבים של עם ישראל. גם אחר כך, אם אנחנו מתקדמים בהיסטוריה, כשנבנה בית המקדש, אז היה כמה רמות של קדושה בבית המקדש, והשיא היה במקום שנקרא קודש הקודשים, ששם היה את הדמות הזה, שם היה את הארון. והארון הזה נלקח בשבי. והחוויה היא שלקיחת הארון בשבי זה כמו שבית המקדש נחרב. מה שאמרתי, שמי שהיה אחראי לזה היה גוליית. ובעצם עובר איזה זמן, עוברים כמה שנים, עוברות כמה שנים, והוא שוב בא למלחמה מול ישראל, והשיתוק שאוחז בעם שם, זה שיתוק של טראומה שעדיין נמצאת בתאים בזיכרון. זה מאוד מובן שאוחז השיתוק הזה. דוד המלך, הוא בא עם חשיבה רעננה. לא רק חשיבה רעננה, הוא בא גם עם אמונה יוקדת. והוא מבין שהפחדים הללו שתופסים את העם, זה כשבן אדם נכנס למצב תודעה רגיל. במצב תודעה רגיל, אז הפחדים וההיסטוריה שלו הם אלו שמכתיבים לו את התנהלותו. אבל יש מימד יותר גבוה, שזה נקרא מימד ההשראה. ששם, במימד ההשראה, בן אדם יכול להתחבר אל האין סוף. כמה שבן אדם יותר קשור לסיפור שלו, אז שם הוא מוגבל. שם הוא בעצם, החוויות שלו הם אלו שמכתיבות לו את מה שהולך להיות. כמה שבן אדם מחובר להשראה שלו, אז הוא פחות מתפעל מהנתונים, והוא רואה לפניו במציאות הקיימת אין סוף אפשרויות. ודוד המלך, שהוא נמצא בחוויה הזאת, שהוא רואה את העם משותק, והוא שואל אותם, גם את האחים שלו וגם מי שהיה שם, מה פשר השיתוק הזה, אז מספרים לו על גוליית. ואז הוא מחליט, תודה רבה, ואז הוא מחליט לעשות מעשה ולצאת ולהילחם בו. והוא אומר לשאול, ששאול בא אליו ואומר לו, היי, אתה קטנצ'יק, אתה נער צעיר, אתה לא מיומן. אז הוא אומר לו, תדע לך שאני כבר התמודדתי עם האריה והדוב בטבע. אני הייתי רואה את הצון של אבא שלי, והגיע האריה והדוב, והאריה לקח סם העדר. יש שם תיאור מאוד יפה שדוד מתאר שהוא בעצם לא מנסה להרוג את האריה, הוא שומר על חיות הבר, הוא רק מנסה להציל את הסם מפיו. שם מתואר שאחרי שהוא הציל את הסם מפיו, אז האריה לא ויתר לו ותקף אותו שוב, אז כתוב שדוד עיקה אותו והמית אותו. בתחילת הכתוב מתואר רק שהוא מכה אותו בשביל להוציא את הסם מפיו. אבל מה לעשות? אריה לא ויתר. אם הוא היה בשלב הזה הולך הביתה, מסתפק בזה שהוציאו ממנו את השא, אז הוא היה גם מציל את חייו. דוד מספר לשאול על ההתמודדות שלו עם האריה והדוב. הוא לא רוצה לספר לו כמה הוא בריון, אלא הוא רוצה לספר לו שגם שהוא מתמודד עם מצבים קשים, הוא בא בכוח ההשראה, בכוח האמונה, באין סוף ברוך הוא. הוא אומר כל שכן עכשיו שזה להציל את כבוד ישראל. אז בואו רק נסכם עד לפה את הנקודה המרכזית, שכמה שבן אדם שבוי בסיפור שלו, הוא לא פנוי לקבל את ההשראה. כמה שבן אדם קשוב לרוח השם שנחה עליו, לרוח השם שנמצאת עליו, אז הוא לא מתפעל מהנתונים החיצוניים. זאת אומרת, הוא לא מתעלם מהם, רק שהוא מבין שיש משהו אחר מעבר. ולפעמים זה יכול להיות עם שהוא משותק, זאת אומרת לא יודע מה לעשות או איך להתמודד מול האתגרים. לפעמים זה מלך, לפעמים זה עם, לפעמים זה אדם פרטי. כי שם בכתוב אצל דוד המלך מתואר שרוח השם שרה מעם שאול, ורוח השם הייתה עם דוד. והמשמעות של זה בפועל, שרוח השם שרה מעם שאול, זה שיתוק מול המצבים המורכבים שאיתם הוא צריך להתמודד. ורוח השם צלחה על דוד, המשמעות היא שגם במצבים מורכבים ומסובכים, אתה רואה בבהירות את הדרך בה ראוי לפעול. אפשר להניח שרבים מכם התקלו פעם בבעיות פשוטות בחיים, אבל ההתייחסות אליהם הייתה מאוד מורכבת. זה היה נראה לנו כמעט בלתי פתיר, שאנחנו לא סוג של שיתוק. ולפעמים, בתקופות אחרות בחיים, בעיות מורכבות מאוד, הסתכלנו עליהם בכלילות, פשוט, א', ב', ג'. זאת אומרת, לא המורכבות יוצרת שיתוק, ולא הפשיטות יוצרת זרימה. כשרוח השם שורה עלינו, גם המצבים המאוד מורכבים הופכים להיות פתירים. כשרוח השם שרה מאיתנו, גם מצבים מאוד פשוטים יכולים להיות בלתי פתירים, ואז אוחז בבן אדם שיתוק. הוא לא יודע מה לעשות. אז לאן הדברים מכוונים? להשיג את הסכמת הלב להיפתח להשראה. השראה זה משהו שהוא מעבר לנתונים. כמובן, מעבר לטבע, רק אני משתמש בביטוי מעבר לנתונים, שכביכול אני אוסף נתונים והנתונים מביאים אותי לאיזושהי מסקנה. ההשראה לא מתעלמת מהנתונים. ההשראה מגיעה אל הסתכלות של העניין מזווית אחרת, ממקום אחר. בוא נאמר ככה, אם רוצה להשתמש בדוגמה של מלחמות ישראל, אבל אני לא רוצה שזה יישמע פוליטי, אני אומר ככה, מלחמת ששת הימים זה הייתה השראה. מלחמת לבנון השנייה הייתה תוצאה של נתונים. גם להגיד על נתונים, סך הכל זה לא פגם, זה לא אלבון, זה נתונים, זה כביכול לאסוף את הנתונים ולהתנהל על פיהם. השראה זה משהו מעבר. ופתאום קורה משהו שהוא לא צפוי. לאחר מעשה, הרבה אנשים יכולים לקחת לעצמם את הקרדיט, והרבה אנשים יכולים לנתח את זה בבתי ספר צבאיים. רק ההשראה זה משהו מעבר. גם. עכשיו, פה אני עושה רגע מעבר חד לדמות שקוראים לה יעבץ. ומסופר עליה בדברי הימים מפרק ד' דואג. מסופר על ילד שקראו לו יעבץ. ואמו קוראת לו כך, כי בעצב ילידתי הוא. איזו חוויה לילד, יעבד זה כנראה סיכול אותיות של המילה של עצבות או משהו, איזו חוויה לילד, שאמא כנראה על הדיכאון לידה, או סיבה אחרת שהייתה עצובה בלידה, אולי אבא נטש, אולי קרה משהו, אנחנו לא יודעים מהו, הכתוב משאיר את זה חתום, והיא מנציחה את החוויה הזו בשם של בנה. אומר לכם שאמא תקרא לבנה נולד לה במזל טוב, דיכאוני. דיכאוני כהן. או טעות, או עצבובי. ביקי וכן הלאה. אז ככה ממש. אומר הכתוב, שאמו של יעבץ קוראת לו. כי בעצב ילדתי הוא. או איתת. ואז אנחנו פוגשים את תפילת יעבץ. תפילת יעבץ זו תפילה מאוד קצרה, שמופיעה באזור בדברי הימים, ששם לא אמורות להיות תפילות, זה אזור. ספר דברי הימים, בפרקים הראשונים, זה בעצם תמצות היסטורי של השמות והדורות מספרי התנ"ך, רק בלי כל תיאורי המאורעות. ממש פסוק אחר פסוק מתוארים כל הדמויות וכל ההיסטוריה וכל השושלות בעם ישראל שמופיעים בחמישה חומשי תורה וספרי הנביאים וכן הלאה. ואז אחרי שמתואר לנו שיעבץ נולד שם בשבט יהודה, אומר הכתוב, ויקרא יעבץ לאלוהי ישראל לאמור, אם ברך תברכני, והרבית הגבולי, והייתה ידך עמי, ועשית מרעה לבלתי עוצבי, ויבא אלוהים את אשר שאל. רוצה לנתח רגע את התפילה הזו לאט, ויקרא יעבץ לאלוהי ישראל אמור. יעבץ פונה בתפילה, בתפילה אישית. אומר, אם ברך תברכי, והרבית הגבולי, והייתה ידך עמי, ועשית מרעה לבלתי עוצבי. הוא מבקש ארבעה דברים. אם ברך תברכני, אני מבקש ברכה בחיי. כמו שאומרים לפעמים, מישהו מבקש ברכה בעסק, ברכה בפרנסה. כי אנחנו רואים, זה לפעמים בן אדם יכול להיות לו עסק, העסק גם יכול להצליח, אבל אין שם ברכה. ברכה זה אומר שרוח טובה שורה על הדבר, שיש בו התפתחות, שיש בו צמיחה, שהוא גם מזין אותי. אם יש ברכה באוכל, או חלילה ההפך, ברכה בבית, אותו בית עם אותם נתונים יכול להיות הרמוני ושלב, עם אותם נתונים ממש, או חלילה ההפך. ברכה זה אומר שהדבר כפי שהוא יהיה בו טוב. יש את הדבר, יש את הנתונים, יש את הזוגיות, יש את ההורות, יש את הפרנסה, יש את הבריאות, אבל אנחנו רוצים שיהיה בזה ברכה. אם ברך תברכני. אם בן אדם מרגיש שהוא לא מבורך, הכל הולך בכל כך הרבה מאמץ, הכל הולך בכל כך של הפך הזרימה. עכשיו, מתוך הבקשה של יעבץ, אנחנו מבינים באיזה מצב הוא היה. וקרא יעבץ לאלוהי ישראל אמור, אם ברך תברכני. והרבית הגבולי. והרבית הגבולי זה במובן גבול, גם יכול להיות שתהיה לו חצר יותר גדולה. יכול להיות גם שיהיו לו יותר תלמידים. יש מושג כזה גם, זה מופיע במפרשים על התפילה, זה הרבית הגבולי בתלמידים. הרבית הגבולי זה גם לבקש שיהיה לי יותר שעות ריכוז. כביכול הגבול שלי לריכוז זה 5 דקות. אני אפסיד כל כך הרבה טוב בזה שאני לא מסוגל ליהנות מהתורה הקדושה מעבר ל5 דקות, או מהיכולת להתמקד במקצועי, והרבית הגבולי. אני לקחתי את זה לפירוש של ריבית הגבולי, יותר שעות ריכוז, יותר שעות נוכחות, יותר שעות שאני בשימת לב. זה הרבית הגבולי. והייתה ידך עימי. אומר ריבונו של עולם, אני לא רוצה להרגיש לבד. אני לא רוצה להרגיש שאני צועד בבדידותי. והייתה ידך עימי, שאני ירגיש את העשייתה דשמיה, את העזר האלוקי בכל צעד וצעד שאפנה בו. והדבר העיקרי שאיתו הוא מסיים, ועשית מראה לבלתי עוצבי. אומר ריבונו של עולם, נולדתי בכזו קרמה של עצב, שהדיכאון הוא חלק מחיי. בבקש ממך, תשנה לי את מפת הכוכבים, ועשית מראה לבלתי עוצבי. לבלתי עוצבי, שלא יהיה עצוב. גם חז"ל אומרים שיש כוכב ושמו רעה. שפרעה אומר לבני ישראל, לא כדאי לכם לצאת ממצרים, לא יהיה לכם טוב במדבר. אומר להם, ראו כי רעה נגד פניכם. אומר להם, אני רואה כוכב ששמו רעה, שמופיע בנתיב שלכם, ויש שם הרבה לא טוב. שזה גם אחרי זה, יש עוד תפילה שמשה מתפלל, למה יאמרו מצרים? כי ברעה הוציאם. ריבונו של עולם, תהפוך את זה. על מה שמיוחד, שמתחילת הסיפור הזה מופיע תנאי. ויקרא יעבץ לאלוהי ישראל אמור, אם ברך תברכני. עכשיו, הדיבור הוא חסר, כי בעצם זה אם ברך תברכני, אז אני אעשה משהו עבורך, ריבונו של עולם. כי אנחנו רואים את המטבע הלשון הזה אצל יעקב אבינו גם. שהוא יוצא לדרך לבית לבן, אומר, אם תשמור עליי, ריבונו של עולם. והוא מבטיח, וידר יעקב נדר. אז פה, בסיפור של יעבץ, יש לנו מידע חסר. הוא בעצם נודר נדר. אומר, ריבונו של עולם, אם תשמור עליי בדרך, ויחזור בשלום, אעשה משהו למענך. אז פה גם יעבץ, ככה יעקב אבינו, וגם יעבץ נודר נדר. רק שחסר לנו המידע מהו הנדר שהוא נדר. אנחנו רק יודעים שלתפילה הזו יהיה סוף חיובי, ויבא אלוהים את אשר שאל. זה הולך כך שוב, אני חוזר. ויקרא יעבץ לאלוהי ישראל אמור, אם ברך תברכני, והרבית הגבולי, והייתה ידך עימי, ועשית מראה לבלתי עוצבי, ויבא אלוהים את אשר שאל. אז יעבץ גם נענה וקיים את הנדר. אז יש לו בסך הכל ארבע בקשות. אם ברך תברכני, והרבית הגבולי, והייתה אתך עימי, ועשית מראה לבלתי עוצבי. נעמיק בזה עוד קצת. אני רוצה לומר עוד כמה מילים בעניין הברכה. אם ברך תברכני. בחסידות מוסבר, שברכה יכולה להופיע בעיקר במקום שבו הייתה זריעה. ואני אסביר פה מספר אחד מאדמו"רי חב"ד, אני קורא מתוך היומן שלו, כשהתחלתי לעסוק בענייני הכלל, שאבי הצמח צדק עסק בהם, לרבי, אותו רבי קראו רבי שמואל, הוא ידוע אצל החסידים בשם מערש, שזה מורינו הרב שמואל. אז אביו, שהיה אדמור, ביקש ממנו שיהיה בעסקנות ציבורית. אז הוא מספר, ביקשתי את ברכתו להצלחה בעבודתי. לפעמים אנחנו משתמשים במושג ברכה כמו איזה איחול. אך באמת, אצל צדיק יש כוח של ברכה. ברכה שהיא פועלת, ממש אפשר להרגיש את זה. אז הוא פנה אל אבא שלו ואמר, אבא, תן לי ברכה. אבי ענה לי, ברכה היא כמו גשם. שדה הנחרשת ונזרעת הנה, לאחר הגשם מתחיל לצמוח. כדי שהגשם יפעל פעולתו הטובה, צריכים בתחילה לחרוש ולזרוע. כשאדם עושה מה שצריך לטובת הכלל, עוזרת הברכה שתהיה הצלחה בעבודה. לפעמים בן אדם מבקש ברכה. ברכה זה גם מלשון ריבוי, שהמעט שיש לו יהיה הרבה. אז אומר לנו פה הרבי מרש, יסוד בנושא הזה של לקבל ברכה. כל מי שרוצה לקבל ברכה, יענן בראשו. יותר קל מה של הרים יד. אני עיננתי, כן? ראיתם? זה מה שחשוב. כביכול, מציאות חיינו היא כמו שדה. וגם משתמשת בביטוי שדה ההכרה. המציאות שלנו היא שדה. עכשיו, הברכה זה בעצם הגשם. זה השפע שמצליח ומרבה את הפוטנציאל הקיים. זאת אומרת, שהפוטנציאל הקיים, השדה יכולה מאוד להצליח. יכולה כל כך להצליח, שכמו שנאמר ליצחק אבינו, והעזרה והאמצה בשנה היא מאה שערים. מאה שערים זה כוונה היא, הוא מצא פי מאה ממה שאותה שדה רגילה להוציא. רק שכתוב, והעזרה יצחק בשנה היא. אז הזריעה, אומר לנו פה הרבי, זה איזושהי התחלה מינורית, מועטה, בעניין שאתה רוצה או את רוצה לראות בו הצלחה רבה ומופלגה. אנחנו רוצים שהעניין יצליח, אנחנו רוצים שהעניין יצא מן הכוח לפועל, אנחנו רוצים שהעניין יהיה לו קיום, הוא לא יהיה לו נפל, אנחנו רוצים שלעניין יהיה התפתחות, זה בעצם ברכה. רק לא פעם אנחנו באים לבקש את הברכה כשפעולת הזריעה לא ברורה לנו. פה אמר הרבי נקודה שהיא יכולה לכל אחד מאיתנו לעשות איזשהו מיקוד. את רוצה ברכה. אתה רוצה ברכה. אני רוצה ברכה. במה? אז כמובן יש ברכה כמשהו כללי, רק אנחנו נפרט. אני רוצה ברכה בקשר או בחינוך עם הילדים. זה אני אומר על עצמי. אז פה השאלה הנוספת, איזה זרעים זרעת שמתוך הנחה שאתה תזכה לברכה? ואתה אומר, אני רוצה ברכה בעסק. אני רוצה ברכה בבריאות מתוך הנחה שיש איזשהו קושי ואתה רוצה ברכה. יש לנו פה הזמנה לזרוע. בלזרוע יש משהו מלחיץ ומשהו, מה ההפך ממלחיץ? מילה מתאימה? מרגיע. תודה. עוד מרגיע שמצאתם את המילה המתאימה. משהו מלחיץ זה לפעמים שאני צריך לצאת לפעולה. יש אנשים שבוע לצאת לפעולה, זה מלחיץ. משהו מרגיע זה שמול דרישה או ציפייה לעשות את המעשה השלם, אומרים לנו פעולת הזריעה. רק גם זריעה צריך לזרוע את הדבר הנכון. אם אני רוצה שיהיה לי שדה חיטה מסגשג או שדה חיטה פורה מאוד, אז אני לא מגדל פרה בשדה הזה, לדוגמה. אלא אם כן אני רוצה ברכה בתנובת החלב, רק אם הנושא שלי, אני מנסה לחדד את העניין הזה, שהברכה זה העצמה של אותו עניין שזרענו. אז לשאול את עצמי במובן המזמין, המאפשר, מה זרעתי באותו עניין? רק לא במקום המלחיץ או המבקר, כי לפעמים שאנחנו תקועים או חסומים באיזה עניין, ששואלים תונו, מה עשית? יש אנשים שישמעו את זה כשאלה אינפורמטיבית, יש אנשים שישמעו את זה כביקורת. לשמוע את זה במקום המרגיע, מה זרעת? דהיינו, גם אם לא זרעת, אז תערר מה אתה יכול לזרוע במובן של פעולה מינורית, רק פעולה מינורית ששייכת לאותו עניין, שאתה חפץ לראות בברכה, שבאמת יבוא השפע העצום ויצליח מאוד באותו עניין. תפילה היא גם חלק מהברכה, חלק מהטוב. רק אני עדיין רוצה לחדד את זה שגם תפילה וגם ברכה, אנחנו לא יכולים לדלג על שלב הזריעה. את אומרת שהתפילה עצמה היא הזריעה. קודם כל, בוודאי כן. רק יש גם את הנקודה הזאת, מה את יכולה להוריד לתוך עולם העשייה, מעבר לפעילות הרוחנית שקשורה בשלווה. אני יכול להגיד לך מה זה זריעה שקשורה בכושר גופני שקראתי באיזה ספר. שזה ספר שכחתי את שמו, שזה שיטת יפנית, וכל דבר שרוצים לחולל בשינוי, להתחיל מהעניין הכי מניאטורי, הכי קטן. אז תיארה שם איזה גברת שמצבה הבריאותי כבר היה לא טוב, והיא הבינה שבנושא שלה היא צריכה לעשות פעילות גופנית. זה היה ממש חסימה. וכל דבר מעשי שמוכר לנו היה נראה לה בלתי אפשרי. בסוף היא הגיעה עם אותו מאמן, זה נקרא קייזן, שיטה יפנית. אז היא יחד עם מאמן הגיעה שהדבר הכי מועד שיכולה לעשות, רק שקשור כבר לכושר גופני, זה לעמוד על ההליכון ולקרוא שם את העיתון. זאת אומרת, לא להפעיל אותה, זאת אומרת, לקרוא את העיתון עליו. אם נדמה את זה למושגים שלנו, זה לא לצאת להליכה, אבל זה ללבוש נעלי ספורט ולרדת למטה. זה זריעה באותו תחום. לחשוב יצירת, ועל זה להתפלל. זאת אומרת, ריבונו של עולם, אני רוצה את הגשם, אני רוצה את ברכתך, את ברכת שמיים. רק, אני יודע שכתוב ברכה השם אלוקיך בכל אשר תעשה. וכמה קשה לי לעשות במובן השלם של העניין. אבל שמענו שיעור על סוד הברכה. אם ברך תברכני. ואני רוצה לזרוע משהו, זאת אומרת, לעשות משהו ראשוני באותו עניין שבו אני מבקש לחוש שיפור, לחוש התקדמות. אז בהשגחה הפרטית, היום קראתי את הדיבור הזה עם הרבי כשהוא אמר לו, ברכה היא כמו גשם. והמילים המועטות הללו שמופיעות לך כביכול באיזשהו סיפור לא כל כך מיוחד שמקבל מקום, אני נותן לזה תשומת לב, עושה על זה קלוזה. ברכה היא כמו גשם. לפעמים גם אנחנו מכירים את הדיבור הזה של המתנה צלמים מעלה השלום. החקלאי שלא זרק כלום בשדהו ויורד הגשם, לא רק שזה לא מרגיע אותו, זה אפילו עוד יותר מעורר בו כאב, למה לא עשיתי כלום והזמן... לעומת זאת, שהוא כן זרה, ואי אפשר לצאת עכשיו בגשם ולעשות כלום, הוא יודע, הזמן פועל עכשיו לטובתי, התהליך כבר מתרחש, הזרעים נזרעו וההנבטה קורית. ברכה היא כמו גשם. שדה הנחרשת ונזרעת, הנה לאחר הגשם מתחיל לצמוח. כדי שהגשם יפעל פעולתו הטובה, צריכים בתחילה לחוש ולזרוע. אז גם בשביל הברכה, לראות מהו אותו דבר, כל אחד, בעניין שבו הוא חסום, בעניין שבו הוא רואה קושי, בעניין שבו הוא מייחל וקמה על הברכה, מהי הזריעה והחרישה? מה אותו דבר מינורי שמעלה לי הדימוי הזה של לעמוד על על המסלול הליכה או ללבוש את נעלי ספורט? אחרי זה הוא ממשיך, אחרי שהוא מתאר קצת את התיאור עם אבא שלו, אומר, זה מה שרציתי לספר, שידעו מה גדולה היא הברכה. אך יחד עם כך, מן ההכרח לדעת שלברכה זקוקים לעבודה בפועל ממש. לעבודה בפועל ממש, כמו שאמרנו, במובן הבסיסי של חרישה, וזריעה. יש כאלה שיוצאים בברכה בלבד, הוא ממשיך. בסוברם שמפאת מצבם בגשם וברוח הם מאותם האנשים שאינם יכולים לעשות בפועל ממש, אך זו טעות גדולה. כל אחד יכול לעשות וצריך לעשות. הוא בהמשך מזכיר פה גם אמונה וביטחון. אומר, אמונה וביטחון זה מצווה גדולה מאוד כלפי עצמך. אומר, כלפי הזולת, לעזור בפועל ממש. הוא ממשיך פה ברעיון, אם בא אליך מישהו וזקוק לעזרה ואתה מחזק אותו באמונה וביטחון, זה גם רוחני. אמונה וביטחון תתחזק בהן כלפי עצמך. עבורו, תיתן את הלב. אז יעבץ אומר ככה, ויקרא יעבץ אלוהי ישראל אמור. הוא מפרט את הבקשה שלו. הוא נמצא במצב תקוע יעבץ. הוא נמצא במצב של חסימה גדולה. והוא קורא בתפילה אישית. רק אנחנו עומדים מתפילתו כמה דברים. א', שהוא מפרט את בקשותיו. ב', שכשהוא יראה את הישועה ואת הברכה, הוא אומר, אני אעשה מזה משהו לטובת הכלל. הוא בעצם נודר נדר. אז הדבר הראשון זה, אם ברך תברכני. זאת אומרת שבעניין שבו עשיתי איזו השקעה או זרעתי משהו, אני רוצה לראות את ברכתך. וגם פה, תשאלי את עצמך, אם עכשיו ירד הגשם, השפע, איזה זרעים יש כרגע בשדה האישי, שגם יבוא שפע אינסופי, את מה זה יצמיח? הברכה תבוא על משהו קיים כבר, כמו אותו סיפור על הנביא אלישע, אישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת. סופר על אשת הנביא עובדיה. עובדיה היה גר צדק, הוא היה נביא, הוא היה מאנשי חצרו של אחיו, הוא היה סמוי. נסתר, כי איזבל הרגה את כל נביאי השם. הוא היה מאנשי חצרו של אחיו, ואף אחד לא חשד בו שהוא מנביא השם, והוא החביא 100 נביאים בשתי מערות, ולקח הלוואות בשביל לחלקל אותם בלחם ומים. הוא נפטר בפתאומיות, והנושה, שהוא היה יהורם בן אחיו, רצה להקל את הרכוש, אז לא היה רכוש, אז כמנהג הימים ההם הוא רצה לקחת את בניו לעבדים. למכור אותם ולקבל את תמורתם. ואז אשת הנביא עובדיה רצה לנביא אלישע וצועקת, עבדך אישי מת. כל מה שעובדיה עשה זה היה עבורך, אלישע היה אב הנביאים. אז אלישע רוצה לעזור לה. הוא רוצה לחולל הנס. הוא שואל אותה, מה לך בבית? איזה שפע, איזה טוב יש לך בבית בשביל שאנחנו נרבה אותו. אז היא אומרת לו, אין לי קול. אין לי כלום. אומר הזוהר הקדוש, אחרי זה המשיך עקים אסוך שמן. זה פסוק אחד, רק הזוהר עוצר באמצע, אומר, כשאלישע שמע את זה הוא נחרד, הוא אמר, איך אני אוכל להועילה שגם ביכולות המופלאות שלי, הנסיעות, זה לעשות יש מיש. זה לקחת שפע קיים, אפילו מועט, ולהפוך אותו לבריכה גדולה. אבל אם אין לה כלום, הברכה לא תפעל. ומיד שהמשיך, היא אמרה, אין לי כל כי אם אסוך שמן, אומרים חזל, זה כלי קטן שהיה בו שמן, שמן באותה עת שימש כמו קרם גוף, מסוך את הגוף, שאפשר לסוך בו אצבע קטנה. אז אלישע אמר, ככה אני אוכל לעזור לך. והוא פונה אליה, אומר לה, תאספי את כל הכלים שאת רק יכולה, משכנייך ומשלך, ותצקי מהשמן לתוך הכלים. גם נותן לה הוראות, תסגרי את הדלת, שזה לא יהיה, שהנס יהיה נסתר, וגם איפה שהשפע תישארי במקומך, אל תזוזי. אל תלכי עם הכלי של השמן אל הכלים, אלא תביא את הכלים אלייך. תמלאי כלי, תזיזי אותו, תביא עוד כלי אלייך. זאת שהשפע שכבר קורה, לא לזוז מהמקום שכבר הדבר הטוב מתרחש. על הלימוד שם, שהוא רוצה לחולל עבור הישועה, הוא שואל, תגיד, ספרי לי מה יש לך. טוב שכבר יש לך. אז אותו דבר יעבץ אומר, אם ברך תברכני, יעבץ ידע את הסוד הזה. הוא רק מבקש ברכה. הוא כבר עשה איזושהי פעולה. ופה, כשאנחנו רוצים לראות את הפריצת דרך אצל כל אחד מאיתנו בעניין שבו הוא מייחל את הפריצת דרך, לשאול את עצמנו מה זרן. והזריעה זה בא לבטא משהו מינורי, רק מידך עשייה בפועל. מועט של אותו עניין. כמו שבן אדם אומר, אני מאוד רוצה לפנות זמן ללמוד תורה, והוא מישהו שזה חשוב לו, והוא מדבר על זה, אבל הוא לא זרע כלום. אם הוא יש לו כל יום דקה קביעות לזה, שהוא יושב בול הספר, הוא כבר זרע. הוא אומר, בכל תחום, אם ניקח את הדוגמאות שנתנו, למשל, לעולם האפייה, אומרת, אין לך כוח, אין לך מוכין, זה להדליק את התנור. דוגמאות כאין אלו. מהי אותה זריעה שעליה אני מבקש ברכה? זאת אומרת, הברכה תופיע, רק לפעמים היא הופיעה, אבל שום דבר לא היה זרוע בשדה. ויקרא יעבץ לאלוהי ישראל אמור, אם ברך תברכן. זאת אומרת, במה את רוצה ברכה? במה אתה רוצה ברכה? ומה זרוע כבר בשדה הזאת? ובכל תחום, גם שנראה לנו שלהשיג בו פריצה דרך זה כמו קיר חלק, אפשר למצוא את הצעד הראשון המינורי. אם ברך תברכני. למרות שאני כבר רוצה להמשיך להמשך הפסוק, אבל זה כל כך משמעותי. לבקש את הברכה ולהסתכל אם זרעתי משהו. הפרופורציות בין הזריעה או בין הגרעין לדבר השלם, זה כמו בין הגרעין לעץ שלם. אם ברך תברכני והרבית הגבולי. להרבית הגבולי. אפשר להשתמש גם במילים של יעבד עצמו, להשתמש בתפילתו. והרבית הגבולי. והרבית הגבולי. איזה מיצר אני רוצה להרחיב? איזה גבולות אני רוצה להרחיב? אני רוצה את הדירה יותר גדולה? אני רוצה את שעות העירות יותר, את שעות הריכוז יותר? והרבית הגבולי. והייתה ידך עימי. רבונו של עולם, אני רוצה לא להרגיש לבד. אני רוצה להרגיש אותך איתי, בכל צעד וצעד. הייתה ידך איתי. כמו מישהו שנופל ומושיטים לו יד. המושג יד הוא מופיע בכל מיני דימויים. יש יד במובן הרומנטי, שזוג הולך לו בחיק הטבע על שפת הים יד ביד. גם פה יכול לבוא הדימוי והייתה ידך עימי. זה גם הילד הקטן שנפל, הם מושיטים לו יד אוהבת להקים אותו. זה יכול להיות מישהו שנושא מסע כבד מאשר יד אחד יכולה לשאת, וביחד נושאים ומרימים אותו, והייתה ידך עימי. שאני אחוש את הביחד, אני אחוש שחוויית הבדידות זה זיכרון רחוק. והייתה ידך עימי. ועשית מראה לבלתי עוצבי. למרות שהנתונים שלי זה כוכב ושמו רעה. מפת כוכבים שהנתונים שבה זה דיכאון מולד. דיכאון קרמטי, אם נשתמש. ועשית מראה לבלתי עוצבי. ויבא אלוהים את אשר שאל. אנחנו לא יודעים מה יבא צבטיח. על כן, יש פה הזמנה, מה אנחנו נעשה כשתראה הישועה הזאת? מה אנחנו נעשה כשיראה הדבר השלם? פה רגע רוצה לעשות פרסומת, אמנם זה לא ליושבים פה, זה יותר לאלו שצופים באתר. אני פותח סדנה לזוגות בירושלים, בסך הכל 3 מפגשים, להתקרבות פנימית יותר בימי רביעי, פרטים באתר של יישוב הדת. עד כאן הפרסומת. יבוא יום זה יהיה גם בתל אביב, ואז נחזור עליה על הפרסומת. ולמה נזכרתי בזה? לא תכננתי לכתחילה לעשות את הפרסומת, כי נזכרתי בזה גם בהקשר של הברכה. לפרסם, לעשות את לומר את זה. התקרבות פנימית. להגיע לקשר מבורך יותר. אפשר לומר מילים מפליגות על התקרבות מה יהיה. זה מתקרב. שזוגות בקשר, כן, כן. יש מטפל זוגי מאוד ידוע בעולם, קוראים לו ארוויל הנדריקס. אז הוא, יש לו ספר לפנויים פנויות, וספר לאנשים שבזוגיות. עכשיו, מה מוזר בה, למה אני אספר לכם? כי לספר שנועד לזוגות, בתוך זוגיות קיימת, הוא קורא לבסוף מוציא מאהבה. ולספר שנועד לפנויים פנויות, הוא קורא איך לשמור על האהבה הזאת. מובנת התמיעה, כן? אבל הוא אומר, הוא מתרץ, הוא כתב שם באחד ההקדמות, קראתי לפני הרבה שנים, אז הוא אומר, אין מי שמיואש מלמצוא אהבה כמו זוג נשוי ותיק. אז להם הספר נקרא לבסוף מוצאים אהבה. ולאלו שלא בזוגיות, הוא אמר שהוא ראה שאחד המחסומים הגדולים מאנשים להתחייב לקשר או לחתונה, שרואים כל כך הרבה זוגות שהתחילו בתרועה במחולות וזה נגמר, אז באמת מה שמעניין אותם עוד לפני שהם מצאו אהבה, תגידו, אפשר לשמור על זה, אפשר, אז לספר עבורם הוא קורא לבסוף מוצאים, איך לשמור על האהבה הזאת. אז מאוד אהבתי את ה... בזכות זה שקניתי את שני הספרים, יכולתי לגלות את הבעייתיות שבשמות, הבעייתיות לכאורה. עכשיו, לדבר על זה, זה בכל זמן טוב, על העניין הזה של מה שעכשיו סיפרתי על יעבץ, והתחלנו על דוד המלך, על זה הגיע, שעם ישראל פוגש את המלאק, הכנעני, התחלתי לקרוא את זה בתחילת השיעור, וישמע את זה בפרשת השבוע, וישמע הכנעני מלך הרד, יושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל, ויש ממנו שבי. אז אומרים חז"ל שזה בעצם היה המלאק. לעם ישראל כבר הייתה טראומה. אמרנו, כשבן אדם בא עם טראומה, אחד הדברים, הוא נכנס לפחד, הופך לחרדה, וכבכל ההתמודדות היעילה עם מה שקורה, הוא חווה את זה כחסימה, הוא לא מוצא מכאן לגשת לזה. וידר ישראל נדר להשם, ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, והחרמתי את הרם. אז קודם כל, זה אותו מטבע לשון. המטבע לשון הזה חוזר כמה פעמים בתנ"ך, על יעקב אבינו, על יפתח הגלעדי, שאומנם שם זה לא היה חיובי, על חנה אם שמואל, ועל יעבץ. פה אנחנו כן רואים מה עם ישראל מבטיח. אומר, והחרמתי את הרי מלשון, כל השלל וכל מה שנצח במלחמה, זה לא יהיה עבורי. אני אקדיש את זה לכבוד הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני מבקש את הניצחון, אמנם עם ישראל אומר, אנחנו בפחד, אנחנו בחרדה, רק שהניצחון שיגיע, אני אשתמש בו למשהו נעלה יותר, ולא רק למקום האישי שלנו. אז אם רוצים לתרגם את זה, זה דבר שהוא, הייתי שמח לעזור בזה, לעזור לבן אדם למצוא את הנדר שלו, אבל אני לא מציע את השירות הזה, כי אני בעצמי עוד לא פיצחתי את העניין, כי לא כדאי לנדור, צריך לדעת מאוד להיזהר, לא לנדור על דבר שאחרי זה אנחנו לא בטוח שנעמוד בו, כי חלילה זה מעורר קטרוג, והרבה אנשים בשעה צרה נודרים נדרים, ואומרים, טוב, אמר שעולם, הסתדרתי, שאני נדרתי, הייתי במצוקה, לא ידעתי, זה הסתדר. יש בדיחה מפורסמת כזו, כן? על אותו אחד שמחפש חנייה לקראת פגישה חשובה שהיא קריטית לו, הוא נודר נדר, ואז הוא מוצא בדיוק מישהו יוצא מחנייה, אומר לו, תודה שמסתדרתי. יש לזה גרסה תל אביבית, ניו יורקית, לפי העניין. על להיזהר עם העניין הזה של נדר. יש ממש פסוק הזה, שלמה המלך הכיר את התופעה הזו, אומר, טוב שלא תדור מי שתדור. למה תחתי את פיך? לכן צריך הרבה שימת לב והתייעצות מהו הדבר שאני יכול לנדור כשאראה את הישועה בעניין בו אני רוצה להשיג פריצת דרך, וזה סביר שיישם את זה. לא למהר, לאותו נדר בטרם. זה לא ברטר. מה שאני הבנתי, זה כמו לקחת את הישועה שאקבל ולעשות איתה משהו שהוא מעבר לצרכיי האישיים. זאת אומרת, להחזיר אותה לנתינה. זה כמו בן אדם אומר, אני רוצה למצוא זוגיות ויהיה לי בית פתוח לנזקקים. אני, זה לא מומלץ בשנה הראשונה, כן? צריך להקדיש לבניית הקשר, אבל כרעיון כזה, זאת אומרת, אני רוצה ברכה בפרנסתי והפרנס עניים. אני רוצה הצלחה בעבודתי כפסיכולוג ואסייע לשבורי לב. זאת אומרת, לקחת משהו, וכביכול אני אומר, הקיום שלי בסכנה. מתי בן אדם בא ונודע? אומר, לא שלם, הקיום הרגיל שלי בסכנה. כביכול הקיום שלי הוא ניטל ממני. אז אומר, אם הקיום שלי יחזור אליי, אני לא אשתמש בו בהתנהלות הרגילה, אעשה בו גם משהו למען. זאת אומרת, לולי המצוקה הייתי נשאר בדפוס שמה שמעניין אותי זה ענייני האישיים. אני אומר, אני הולך להשתמש עכשיו בישועה שתבוא, שארחיב את עצמי מעבר לעיסוק רק בי. כי אם לוקחים את אותם נדרים שמופיעים בתנך, אני מצאתי 5 סך הכל, יעקב אבינו, חנה אם של שמואל הנביא, עם ישראל בפרשת השבוע מול הכנעני, יעבץ, עוד משהו, לא זוכר את הכל, וחלק מפורט חלקות, על הרעיון הוא תמיד שאני לוקח את הקיום שחוזר אליי ומרחיב אותו. חנה אם שמואל אומרת, אני כל כך תמאה ומשתוקק את הילד, וכשזה יגיע אליי, אני לא אשאר בחוויית האימהות שכל מה שאכפת לי מה... אני אתן אותו שיגדל כנביא, זאת אומרת שהוא ישרת את העם. יעקב אבינו אומר, אני, מהישועה שתהיה לי כל דבר, אני יעשר, יעשה לכבוד הקדוש ברוך הוא. אז בעצם הנקודה היא למחשבה, זה אומר, מה אני אעשה עם הקיום המחודש שיחזור אליי? צריך לחדד את זה. הרצון שלי נגדור זה חוויית מצוקה שכביכול הקיום שלי בסכנה. ויצר ההישרדות שלי לא רוצה שאני אלך לאיבוד. או למות או לחיות בדיכאון, זה אותו די דומה, לא רוצה להגיד אותו דבר, אבל ברבדים זה... אז כביכול שואל אותי, מה תעשה עם הקיום המחודש? תתנהל כמו שהיית עד היום, או יש לך משהו להציע ליקום? ומה יש לי להציע ליקום? זו שאלה פתוחה. כדאי לעשות את זה עם עוד מישהו. לעלות כמה אפשרויות. לא למע... אבל להציע את זה עם משהו שנראה לי שאוכל לעמוד. וגם אעשה זאת בשמחה. חברים יקרים, בברכת הברכה, אם ברך תברכין, ובברכת הגבול החדש, הרבית הגבולי, בברכת הצעידה המשותפת יד ביד עם ריבונו, בחרתי בדימו יד ביד, למרות שזה יכול לשמע והייתה ידע עם מי גם זה לעזור לסחוב מטען כבד, אבל בואו נלך כרגע לדוגמה הרומנטית. בברכת והייתה ידך עמי, ובברכת ועשית מיראה לבלתי עצמי, למרות כל הנתונים, כל מפת הכוכבים, כל הקרמה, אני נפתח עכשיו למשהו חדש לגמרי. והברכה יכולה להופיע הרבה יותר מהר ממה שאנחנו משערים, על כן כבר ביממה הקרובה לזרוע את מה שאנחנו רוצים שיגדל, בכל התחומים בהם אנחנו רוצים לראות פריצת דרך.